שפת אמת על פסח, יש כאן כמה קטעים בשנה הראשונה, מי שאחר כך רוצה להסתכל בפנים, זה הקטע השלישי של השנה הראשונה, וזה אולי עוד קטע, לא יודע, ברוך השם הבטחתו לישראל, זה קטע מהאגדה, שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ לעשות. הציטוט מהאגדה נמצא למטה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כי מה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ככה כתוב בהגדה, מצוטט כל הפסוק מברית בין הבתרים. וחז"ל שחיברו את ההגדה, ההגדה זה מתקופת המשנה, יש קטעים מההגדה שמופיעים בתוך המשנה, בתוך הטקסט של המשנה של מסכת פסחים. אז חז"ל קראו לזה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. מה המשמעות של זה? המשמעות שכתוב שם שהם יהיו 400 שנה. בסוף הם יהיו הרבה פחות. כי אם עושים את החשבון של הדורות, אז כמה שהם כולם חיו ביחד, אפילו אם הבן נולד בשנה שהאבא נפטר, אם מחברים את אורך החיים של כל הדורות, מהירידה למצרים, עד היציאה ממצרים, לא מקבלים 400 שנה. בפרט שהם לא, הילדים לא נולדו ביום האחרון, הילדים נולדו הרבה שנים קודם. אז מקבלים הרבה פחות. אז הקדוש ברוך הוא עשה חישוב, הוא חישב את הקץ. ואז המפרשים מסבירים שקושי השיעבוד קיצר את הגלות. קושי השיעבוד קיצר את הגלות. זאת אומרת, הם עבדו יותר קשה, אז הם עכשיו כאילו שם יהיו יותר שנים. אבל מדוע חז"ל התבטאו בביטוי הזה חישב את הקץ לעשות? מה המשמעות הזאת חישב את הקץ לעשות? הוא חישב, אפשר להגיד שהוא חישב איכות מול כמות, אתה יכול להגיד כל מיני ביטויים, אבל מה כאן העניין של לעשות? השפת אמת אומר רעיון ואחר כך הוא מוכיח אותו, אבל קודם כל הוא אומר את הרעיון בשלמותו. לא כמו מחברים אחרים שקודם כל מקשים הרבה קושיות ובסוף מגיעים, הוא אומר מיד בהתחלה בהרבה קטעים. פירוש, להיות בכל דבר מעשה גשמי גם כן, כאילו תחביר קשה קצת, אפילו גם בדבר גשמי, להיות בתוך זה בחינת הגאולה. הקדוש ברוך הוא חישב להכניס את הקץ בתוך העשייה. זה פירוש שחישב את הקץ לעשות. העשייה מצד עצמה היא לא מקום של גאולה. צריך להבין את זה. אבל זה הרעיון, צריך להבין מדוע. מה הקשר בין עשייה לגאולה? אין, כאילו, גאולה ושיעבוד. עשייה ומנוחה אולי. מה הקשר בין עשייה לגאולה? אם אין קשר, גם אפשר להגיד לא שוני ולא הבדל. כאילו, זה מנותק. כל אחד יגיד, תגיד לי את ההבדל בין סתירה לשבת קודש. אתה יכול להגיד את ההבדל בין סתירה ללטיפה, אבל לא בין סתירה לשבת. אתה יכול להגיד הבדל משבת ליום חול. דברים שהם לא על אותה סקאלה, אתה לא יכול... כאן השפת אמת מעמיד את העשייה מול הגאולה, כאילו הם מתנגדים אחד לשני, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה איזו מחשבה מיוחדת, חשב מחשבה מיוחדת, שנוכל אל תוך העשייה להכניס את הגאולה. זאת אומרת שהעשייה מצד עצמה יכולה להיות גלות. מה העניין בזה? זה צריך להסביר. הוא בעצמו מסביר. להיות בכל דבר מעשה גשמי, גם כן מבחינת הגאולה, מה המשמעות? שלא להיות נטבע בגשמיות הדבר. כי כשאתה עושה, יש לך את כל הסיכויים לטבוע בתוך זה. יש לפעמים שאתה רק סופה במה שנעשה, אתה מסתכל מבחוץ על משהו, אז זה לא כל כך, לא כל כך קריטי. יכול להיות שאתה תתפס, יכול להיות שלא תתפס. כי אתה סך הכל בעמדה של, של צפייה, אתה רק מסתכל מבחוץ. אז יכול להיות שאתה עומד ואנשים כולם מתלהבים ומתפעמים ו... ואתה עומד מבחוץ, אתה מסתכל, כן, כן, לא, לא, בסדר. אבל אם גוררים אותך לעשייה ואתה בעצמך עושה, כשאתה בעצמך עושה, יש הרבה יותר סיכויים שאתה נבלע בתוך העשייה. וכל דבר שבולע את הבן אדם זה גלות. אנחנו ראינו את זה כשלמדנו את הפסוק אצל רבי צדוק, אל תפנו אל האלילים. למדנו כמה פירושים על אל תפנו אל האלילים, וראינו שבראשונים מופיע פירוש המאירי. הוא מסביר שכל דבר שתופס את הבן אדם ובולע אותו עד הסוף, אז אסור להתקרב אליו בגלל, בגלל הפסוק אל תפנו אל האלילים. אל תפנו אל מדעתכם, ככה הוא מסביר. יש שם כמה אפשרויות איך להסביר את הקטע הזה, אבל ככה הוא מסביר, אל תפנו אל מדעתכם, זאת אומרת, אל תגרמו לעצמכם שתרחקו מהקדוש ברוך הוא, על ידי שתשקעו בדברים שתופסים אתכם. זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות תמיד כשהוא נמצא בעולם, אני סיפרתי לכם פעם, הסתכלתי כצופה פעם על קבוצה של ילדים, ונתנו להם צימוקים, צימוקים קטנים כאלה, בלי גרעינים, ילדים קטנים, ממש ילדים בני שנתיים וחצי, שלוש. נתנו צלחות עם צימוקים, והילדים היו צריכים לקחת. אז היו ילדים שלקחו ככה. רואים? ככה, עם שתי אצבעות. היו ילדים שלקחו ככה. אז אני שראיתי את זה, נפל לי הסימון. איך צריך להתחבר לעניינים הגשמיים של העולם הזה? צריך ללכת ככה. ברגע שלוקחים ככה, לפעמים אומרים לילד, תוריד את הנעליים, תכניס גם את הרגליים, כשהוא יותר מדי, ככה. אז זה דבר שגורם לבן אדם שהוא תובע, וזה יכול לקרות כשהוא מקבל משהו, כן? זה קורה להרבה אנשים, אם באופן בלתי צפוי, פתאום מקבלים איזו מתנה גדולה. במקום להגיד תודה, הם שוקעים בתוך... אבל זה יכול להיות מצד שני, זה יכול להיות בעשייה. כשבן אדם בתוך עשייה, והוא כל הזמן רץ, והוא רוצה לשפר, והוא רוצה, הוא שוכח את עצמו. וכשהוא שוכח את עצמו, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו חלק מה... והקדוש ברוך הוא חושב את הקץ לעשות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, לא רק במצרים. במצרים דחפו אותנו לתוך עשייה כדי שנשכח. אבל בן אדם לפעמים דוחף את עצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח שתוך כדי עשייה לא נאבד את הצפון, אנחנו נזכור אותו. אפילו שאנחנו עושים. ולעשות צריך לעשות, איך היה רבי נתן, סיפרו, ככה מספרים עליו, רבי נתן שכתב את הליקוטי הלכות, היה אצלו, הבן שלו, הוא היה אחראי על דואר בעיר די גדולה, על הדואר המרכזי שם. ואז בדואר היה, זה לא היה כמו היום בדיוק, זה היה נראה קצת אחרת, שלחו כסף מזומן בדואר. הרבה פעמים שלחו את הכסף, והיה צריך, בקיצור, זה היה אחריות על, על... זה אחריות גדולה, זה לא היה סתם להחזיק איזה סוכנות דואר. אז הוא אמר לו ככה, הוא אמר לו, רבי נתן אמר לבן שלו, אמר לו, כשאתה יוצא בבוקר מהבית שלך ואתה הולך לדואר, בדרך אתה חושב דברי תורה. כשאתה חוזר מהדואר חזרה הביתה בערב, בדרך אתה חושב דברי תורה. כל יהודי צריך לדעת משהו בעל פה בשביל לקיים בלכתך בדרך. כשאתה בדואר אסור לך לחשוב דברי תורה. כשאתה בדואר אתה צריך לספור כל גרוש ולדייק ולדעת לפעמים בן אדם מהחיים שלו תלויים בכסף שהוא מקבל. יכול להיות איזה זקנה באיזה מקום ואתה תפספס משהו והיא תלך לאיבוד בגללך, בגלל הצדיקות שלך. אז בדואר אל תהיה, בדואר תהיה ככה. אבל מצד שני, איך נראה בן אדם כזה שבדרך אל הדואר ובדרך מהדואר יש לו רק את הקדוש ברוך הוא בראש? איך הוא נראה בדואר, הבן אדם הזה? הוא נראה אחרת לגמרי מה שמישהו אחר. זאת, יש כוח שיהודי בתוך העשייה שהוא נגאל ושהוא לא עבד. לא להיות עבד. לא להיסחף. מאיפה אנחנו יודעים שזה הפירוש? עכשיו, הוא מוסיף עוד שורה, וזהו המשכת המחשבה במעשה להיות קץ לבחינת עשייה. לתת גאולה, קץ, לא מלשון קץ וסוף, אלא מלשון גאולה, קץ הימין. לתת קץ בתוך העשייה. מאיפה יודעים את זה? שזה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. זה שהבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים וכולי. מה הוא הבטיח? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחר כך, ואיך כתוב שם, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. ומה ההבטחה הוא זה? איזה מין ההבטחה הזאת? הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, ומה קריטת ברית? הוא אומר לו 400 שנה בצוהר. זה קריטת ברית עם בין שני אוהבים. איך אפשר להבין דבר כזה? ומה ההבטחה הוא זה להיות בניו בשיעבוד 400 שנה, 400 שנים. זה הבטחה. ואז היה עיקר האהבה לאברהם השם יתברך, שקראת עמו הברית. עיקר גילוי האהבה היה באותו רגע. איזה מין דבר זה? אך כי הוא הבטחה גדולה שעל ידי הגלות יהיה לבני ישראל כוח זה למצוא בחינת הפנימיות בתוך הספר. זה ההוכחה שלו לרעיון. אחרת הרי אי אפשר להבין איזה מין הבטחה זאת. זאת הייתה הבטחה גדולה. היינו צריכים לעבור דרך מצרים. במצרים, תוך כדי עבדות במצרים, מה כתוב שם? שמשה רבנו מגיע, הוא אומר לבני ישראל, כה אמר השם, פקוד פקדתי, תעשו לכם במצרים. ובני ישראל מאמינים. וזה לא סתם שהם נכנסו לתוך... הם היו כבר משועבדים, כמה זמן היה השיעבוד, ממש השיעבוד, שיעבוד נטו. הם היו במצרים 210 שנים. מתוך ה-210 שנים, עד שכל השבטים נפטרו, פרעה לא עז לשעבד אותם. שום פרעה לא עז לשעבד אותם. כמה הם היו בסוף? הם היו בערך 100 שנים משועבדים. 100 שנה בערך, משהו כזה, פחות יותר, אבל... עכשיו, הדור שיצא ממצרים, אף אחד לא היה בן 100, כן? חיו יותר מה שהיום, אבל לא כל כך. אז כבר, זה כבר היה כאילו התת-הכרה שלהם, שאנחנו עבדים ואנחנו לא שווים שום דבר. הם נולדו לתוך זה. אף על פי כן, כשבא משה רבנו, אז הם האמינו. ויאמן העם, ויגדו וישתחוו. אחר כך היו כאלה שהתחילו לקטר, ולמה יבשתם את ריחנו, תמיד יש כאלה בקצוות. אבל העם האמין. את הכוח הזה, אז באותו רגע שהם האמינו, למרות שהם נולדו אל תוך העבדות, אז הם קיבלו את הכוח שתמיד כשהם יהיו בתוך העשייה והם יהיו מורבבים חזק בתוך הדברים שהם עושים, שיהיה להם את הכוח להיות מעל ולזכור את השם. אילולי זאת לא יכולים לקבל את הכוח הזה. זה כוח שמקבלים אותו בתחתית. זה מתנה. מה? יש בדרך כלל, אם רוצים לעשות תיקון, צריך לחכות לזמן טוב. בזמנים טובים אפשר לתקן גם דברים לא סימפטיים. במוחים בגדלות. בן אדם מתי שהוא למטה, קשה לו לתקן. אבל יש דברים שלא הבן אדם מתקן, אלא הבן אדם מקבל מתנה. קופים את זה על כורחו. ואז יש דברים כאלה שאפשר לקבל אותם דווקא בתחתית. דווקא, זאת אומרת, איך בן אדם לומד לשרוד בחושך או להסתדר בחושך? שמשמור, אם לוקחים מן את מאור עיניו, כן, אז הוא לומד להסתדר. אחר כך כשהוא רואה, אם נפתחים לו עיניו, אבל את המתנות שהוא קיבל כשהיה בחושך הוא לא מאבד. הוא עכשיו, יש לו שתי זוגות עיניים, בעיניים ובאצבעות. ובמרחב, בתחושת המרחב, הוא מרגיש ריחות, הוא מרגיש, הוא שומע קולות, הוא אחרת לגמרי, והכל בזכות שהיה בחושך.
הוא שמח, הוא גם רואה את הכל בראייה.
זה בהתחלה. אחר כך מתרגלים. אבל את המיומנויות שהוא רכש כשהיה בחושך, אף אחד לא יכול לקחת ממנו. יכול להיות שלאט לאט זה מתפוגג, ודאי, גם ביציאת מצרים זה יכול להתפוגג. אבל את הכוח מקבלים אז, מתי שנמצאים בתחתית. אך כי הוא הבטחה גדולה אני קורא את זה עוד פעם, שעל ידי הגלות יהיה לבני ישראל כוח זה למצוא בחינת הפנימיות בכל אסתר. וזהו שנקרא גלות. בעצם מה המילה הזאת גלות? גולה, גלות, מה זה? מאיפה זה מגיע המילה? למה זה קשור? גלות זה אסתר. והמילה מדברת על גילוי. אומר השפת אמת, זה שנקרא גלות על שם לעורר את התגלות הפנימיות שבתוך האסתר. זה המשמעות של הגלות. זאת אומרת, גילוי ללא תנאי. יש גילויים שמקבלים אותם בבית המקדש, אחרי שבית המקדש נחרב, אין אותם יותר. יש גילויים שמקבלים אותם בארץ ישראל, בארץ הקדושה. שהולכים לחוץ לארץ, אין את הגילויים האלה, כמו נבואה, דברים כאלה. ויש גילוי שהוא ללא תנאי, שתמיד אפשר להתחבר אליו. הגילוי של התורה הוא גילוי כזה. שביהודי לאן שהוא הולך, הוא על הירח, הוא יכול ללמוד תורה. כן? זה לא קשור איפה שהוא נמצא. ואת הכוח הזה קיבלנו בגלות מצרים. וזהו שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. כך כתוב בפסוק, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. למה כתוב שם ידוע תדע? כי היה נצרך לזה המשכת כוחו, וידיעה, הדבקות וחיבור כנודע. אברהם אבינו, מעשה אבות סימן לבנים, אברהם אבינו בברית בין הבתרים כתוב הנך אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אברהם אבינו בעצמו, ואז הוא שמע את המילים ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כדי לשמוע את כל המעשה הזה, שבחושך נוכל להתחבר, אברהם אבינו שמע את זה עצמו בחושך. והוא היה צריך לנצל את כל הכוחות שלו בשביל להתחבר להשם יתברך למרות החושך. בשביל זה הקדוש ברוך הוא מקדים לו ידוע תדע. זה כמו שאומרים, אני הולך להגיד לך משהו קשה, אבל תחזיק מעמד. תחזיק מעמד, אל תפנה עורף, אל תרתע מהקושי. יש לך כוח לעמוד בזה, תנצל אותו. שאם לוקחים את זה ככה, אז זה לא, אז הפסח הוא לא היסטוריה. זה הדבר הכי אקטואלי שיכול להיות. וזהו שכתוב, זה מה שהוא ממשיך, השפת אמת. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והמפרשים של ההגדה מסבירים מה זה והיא ההבטחה הזאת. אותה הבטחה של ברית בין הבתרים, שיהיה חושך ויהיה צרות ואף על פי כן תגאלו, ההבטחה הזאת היא הייתה תועלת לכל דור ודור, שכל ההסתר מוסיף עוד חיזוק בעת הגאולה. לא רק שהוא לא מרחיק, אלא שהוא מוסיף חיזוק. אז למה הוא אומר בעת הגאולה? בעצם הוא מוסיף חיזוק כבר עכשיו. בעת הגאולה כולם יזכו לזה. יש עוד קטע בשפת אמת, הקטע הראשון של השפת אמת על פסח, הוא כותב, על ידי אמונה שיש יציאת מצרים לכל דור, על ידי זה נתגלה שאדם יוכל, הוא מתחיל עם חייו אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הוא אומר, איך מגיעים לזה שבן אדם יראה את עצמו כאילו שהוא יצא ממצרים? איך מגיעים לזה? איך אפשר? לא הייתי במצרים, אני לא זוכר את מצרים, לא חוויתי את הצרות של מצרים. איך אני יכול להרגיש כאילו יצאתי ממצרים? אבל אם יש לי אמונה, אז יש לי את הפסיעה הראשונה בדרך הארוכה שלי. האמונה זה הפסיעה הראשונה, אני מאמין שיש מציאות כזאת שבכל דור אפשר לצאת ממצרים. אחרי שאני מאמין, אני יכול לאט לאט לעבור, יש זה ארבע פסיעות, זה דרך ארבעה שלבים. השלב הראשון זה האמונה, השלב השני שמגיע אחר כך זה ההבנה, אני יכול להבין, אני מאמין שזה יכול להיות, אחר כך אני לאט לאט אני מתחיל להבין שזה יכול להיות. בהתחלה אני לא מבין, איך אפשר לצאת ממצרים היום? היום המצרים היא בתוך הלב, בתוך הנשמה, לצאת ממצרים אז, זה היה פשוט לקום וללכת. אז פרעה הפריע, הקדוש ברוך הוא התביע אותו בים. אבל אנחנו, צריך להוציא את מצרים מאיתנו. לא שאנחנו נצא ממצרים. זה לא כך קל. הבן אדם מנסה לשנות מחשבה הכי קטנה, זה הולך לו בקושי. איך אפשר? אז, אבל אנחנו מאמינים. חז"ל אמרו, אז אנחנו מאמינים. בלי לשאול שאלות. לאט לאט, אם כבר האמונה נקבעת בלב, אפשר להתחיל להבין איך זה יכול לקרות. דיברנו על זה פעם. איך אוכלים אבטיח? חותכים אותו לחתיכות קטנות. אם בן אדם יודע ללכת בצעדים קטנים עם עצמו ולא לרצות לתפוס את הכל בבת אחת, אז הוא יכול להגיע לזה שלאט לאט המצרים תצא מהלב שלו. המצרים לא תתפוס אותו יותר. עצם זה שהוא מזהה על מחשבה מסוימת שהיא תוצרת מצרים, כן? אז הוא כבר יכול להתמודד איתה. אבל אם אין לו אמונה שאפשר לצאת ממצרים, אז אין לו גם את הזיהוי. אז השלב השני זה ההבנה, והבנה מאוד חשובה. כמעט כל עבודת השם של היהודי, איכשהו, באיזשהו אופן היא מבוססת על התובנות שיש לו. השלב השלישי זה הרגש. אם בן אדם משתמש עם ההבנה נכון, בסוף הוא מגיע, הוא מרגיש שהוא יכול לצאת, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה, לא רק שהוא מבין שהוא יכול לעשות את זה, זה כמו, למה דבר דומה, כשאתה שם יד מתחת למשהו מאוד כבד, יש לך איזו תחושה מוקדמת אם אתה מסוגל להרים את זה או שאת זה אתה לא יכול להרים, אז אתה צריך לקרוא לעזרה לחבר. זה לא שאתה מנסה וזה לא הולך, יש איזו תחושה בפנים. התחושה הזאת משתנית, יש בהתחלה כשלא מבינים, אז התחושה לגבי יציאת מצרים זה כאילו שזה דבר לא ניתן. אבל ברגע שמתחילים להבין את התהליך, אז כבר ניגשים לזה עם תחושה, עם הרגשה שאפשר. זה מאוד חשוב. אבל עדיין לא רואים, זה רק תחושה. עוד לא רואים. יש הבדל גדול אם אני רק מרגיש שאני יכול להרים את זה, או שאני רואה חבר שיש לו פחות כוח ממני, שהוא ניגש ושם שני ידיים ומרים את זה. זה עושה רושם הרבה יותר גדול בנפש. חז"ל אומרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הם הולכים מיד לדרגה הרביעית. אבל שפת אמת אומר, אנחנו צריכים להבין שזה לא עובד ככה. צריך להתחיל עם אמונה. אם מתחילים עם אמונה, הולכים ועוברים את כל השלבים, אפשר להגיע בסוף לראייה הזאת. שאפשר.
או איך אפשר?
גם איך אפשר.
אז מה ההבדל בין ההבנה לראייה?
לראייה לא. בראייה זה ברור. זה לא רק, זה לא הבנה. אי אפשר להפריך את זה. יבוא מישהו ויגיד סברה הפוכה ויראה איך שזה ניסה ולא הצליח וזה לא נכון וסטטיסטית זה לא עובד וכל מיני כאלה. אבל אם אני רואה, בראייה יש את הוודאיות ואת הבהירות. הרבה יותר ממה שב... תובנה.
למה
לא להגיד יודע? למה להגיד רואה? יודע שאני יכול לראות זה יותר? לא תמיד לראות זה יותר. לא תמיד. ותמיד במצב הנפש של הבן אדם, מה יותר משפיע עליו? אם הוא מאוד מכוון פנימה, אז אם הוא באמת יודע, אז זה הכי גבוה מהכל. זה עולה עד הכתר, אבל לא כל אחד מכוון פנימה. וכשהוא לא מכוון פנימה, אז הוא צריך להשתמש עם הכוחות הפריפריאליים שלו, שהם יותר קרובים לפני השטח. וכל הצעדים האלה שדיברנו עליהם, הם צעדים כאלה.
אז
למה
אומרים,
כי עין מעין
יהיו
בשום
השטח? לא, בסוף זה יהיה...
כתוב גם פסוקים אחרים, כתוב כי כולם ידעו אותי, כתוב נחרות את מוריך וכתוב לא ילמדו איש את רעהו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, כתוב עוד כל מיני ביטויים. הביטוי ראייה כתוב הכי הרבה, כי באמת ברוב בני אדם הקשר הישיר הכי חזק זה ראייה. ואם תשאל בן אדם סתם, אז בטח שיגידו לך שלדעת ולראות, לראות זה יותר חזק מאשר לדעת. כי הם לא מבינים מה זה לדעת עד הסוף. אבל מי שבאמת מחובר לעניין של הדעת עד הסוף, אז זה משהו אחר. אבל זה מאוד נדיר, מאוד נדיר. ההבטחה הנ"ל, זה שכתוב איש שעמדה לאבותינו, ההבטחה הנ"ל היה תועלת לכל דור ודור, שכל ההסתר מוסיף עוד חיזוק בעת הגאולה. בעת הגאולה זה יהיה לגמרי גלוי לכולם, כל אחד לפי הדרגה שלו. אבל כבר עכשיו אנחנו מקבלים את המתנה הזאת. כל פעם, לצאת ממצרים, יש לפעמים שאומרים את המם, ממצרים, מה קורה כשמישהו אומר אני מת מקור, או אני מת מעייפות? מה זה מעייפות? או מקור, מה זה? מרוב קור, מרוב עייפות, בגלל. לצאת ממצרים יכול להיות גם לצאת בגלל מצרים. זה שאנחנו יוצאים, המגבלות שלנו, זה בגלל שכבר היינו במצרים ויצאנו משם. וכך כתוב בזוהר, שגלות מצרים זה השורש של כל הגלויות, ויציאת מצרים זה השורש של כל הגאולות. ואם לא היינו במצרים, לא היינו יכולים לקבל את המתנה הזאת של להיות במקום לא סימפטי, ולהחזיק מעמד שם. ובזכות זה אנחנו יוצאים. איפה רואים את זה שזה היה במצרים? זה המאמר חז"ל המפורסם שלא שינו את שמם, ולא שינו את לבושם, לא שינו את לשונם. למה הם לא שינו? כי הם ידעו שהם יצאו. אלה שלושת הדברים שאם אתה קבוע במקום אתה כן משנה אותם. אם אתה זמני אתה לא משנה אותם. זה בדיוק העניין. וכתוב שבזכות זה הם יצאו. זאת אומרת שהתגלה אצלהם, הקדוש ברוך הוא נתן להם במתנה, שבאמת מסביב הכל נראה שחור, שאף על פי כן, שלא ישתכנעו מזה שזה לא עולם ועד. שיבינו שזה יכול להיות אחרת. זה מאוד חשוב. וזהו שכתוב, בסוף והיא שעמדה, כתוב, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, עוד פעם, המם, שימו לב, מה זה מידם? הקדוש ברוך הוא מציל אותנו בגלל ידם. הם כאילו מעוררים את ההצלה, כל הצרות האלה, וכמו שכתוב, רבות רעות צדיק, ומכולם, עוד פעם המם, ומכולם יצילנו השם. השם יכול לא לשלוח אליו את הרעות. ופירוש, עיין זוהר הקדוש פרשת וישלח, כי הוא מלשון ויצל מקנה אביכם, כתוב, ויצל אלוקים את מקנה אביכם ויתן לי, שמן המיצר, בגלל המיצר, נפרש עוד כוח הניצוץ הקדוש, כמו שנאמר, יצאו ברכוש גדול. ובזה מובן, מדוע בברית בין הבתרים היה צריך לדבר על הרכוש הגדול, לכאורה הרכוש הגדול הוא דבר צדדי לגמרי. בסדר, מגיע להם, עבדו, אבל מה זה הרכוש הגדול הזה? אז בקבלה כתוב שבמצרים, בתוך הקליפה של מצרים, אם נחשוב רגע מה זה הקליפה של מצרים, מי שקצת מתמצא בפילוסופיה של מצרים העתיקה, מצד אחד היה שם חוכמה, היה שם חוכמה גדולה. כמעט אפשר לומר, ככה אבן עזרא אומר, לא אומר את זה כל כך, הוא אומר שהוא חושב כך, ככה אבן עזרא כותב, על דעתי, אז כל חוכמות המזרח, שיש שם חוכמה, השורש שלהם במצרים העתיקה. ויש דעה שגם הפילוסופיה הנוצרית השורש שלה במצרים העתיקה. אפילו את הצלב הם לקחו ממצרים העתיקה. זאת אומרת ששכל היה שם. רק כל אחד פיתח את זה בכיוון שונה. שכל היה שם. יש הרבה סיפורים על זה. מישהו פעם ניסה להוכיח את זה שהנצרות בעצם לא באה מהיהדות. היא תפסה טרמפ על היהדות. השורש האמיתי שלה זה במצרים. אז הכמרים רדפו אותו חבל על הזמן. כי זה בשבילהם זה היה פחיתות כבוד. הם רצו דווקא, הם ישראל האמיתי, כאילו, הם היהודים האמיתיים. אבל על כל פנים זאת האמת, ששכל היה שם. אם יש במקום הרבה שכל, סימן שיש שם הרבה קודש. קודש בחוכמה, כתוב בקבלה. אבל הקדושה הייתה שם בגלות. והקדושה הייתה בגלות בגלל חטאו של אדם הראשון, ובגלל החטאים של כל הדורות שהיו, והרבה שפע של קדושה הורידו לגלות. וזה היה שם, וזה כאילו זה שירת את הקליפה. זה היה בגלות, כמו שתשים מישהו בשבי, הוא משרת את האויב. וכשבני ישראל יצאו ממצרים, הם הוציאו משם הרבה ניצוצות קודש. זה מרומז בערב רב עלה איתה. אז המילה רב, האריז"ל מסביר שזה 202 ניצוצות קדושים שבני ישראל הוציאו ממצרים, שזה היה רוב הניצוצות שהיו בקליפה, נפלו בקליפה בשבירת הכלים, בחטאו של אדם הראשון, נפלו 288 ניצוצות, ונשארו בקליפה 86, כי 202 בני ישראל הוציאו ממצרים. חוץ מזה הסיפור של הערב רב זה עוד סיפור, אבל יש גם פירוש כזה. ואת זה הם לא יכלו להוציא בשלט רחוק, הם היו צריכים להיות במצרים כדי להוציא את זה. ואיך אפשר להוציא משהו ממצרים? איך אפשר בכלל? כל העניין, צריך להבין את זה. מתי בן אדם יכול לשנות כיוון של משהו שיש בו פנימיות טובה, רק הדבר עצמו הולך בכיוון לא טוב? כן? כמו שכל שמשרת מלחמות. כן, רצח, הרג, או דברים כאלה, כן, אסטרטגיה. יש מהבעל שם טוב שהוא למד, היה פעם, היה באירופה, היה מלחמת שבע השנים, מי שזוכר מההיסטוריה. אז הבעל שם טוב לימד את התלמידים שלו את האסטרטגיה של המלחמה הזאת, והראה להם איך אפשר לנצל את כל הטריקים שעשו שם במלחמה לעבודת השם. ככה תלמידיו כתבו, הם לא כתבו בדיוק את הכל, אבל הם כתבו ש... אבל שם טוב למד ממלחמת שבע השנים את כל, את כל הדברים, הוא יראה איך שזה בעבודת השם. למעשה מה שהוא עשה, הוא גאל את הטוב, את הקודש שהיה בתוך הקליפות, הוא גאל אותם והחזיר אותם אל הקודש. אבל כדי שזה יהיה, אז צריך להיות במקום שמתחוללת מלחמה כזאת ולראות את כל הדברים האלה. כן? זה הסיפור, הסיפור עם מצרים, בני ישראל התחככו בתוך, הם נפלו שם. ליפול לא צריך. הם נפלו כי הם היו לפני מתן תורה. הרמב"ם כותב שכבר היה עם בעולם שהכיר בקדוש ברוך הוא, וכשישראל ירדו למצרים, כל ההכרה הזאת התחילה להתפוגג. נשאר רק שבט לוי ועוד כמה צדיקים בכל שבט, וכולם עבדו עבודה זרה. וכמעט... הוא כותב, כל העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו, שיש אלוקים בעולם, כמעט כל זה נשכח. עד שהקדוש ברוך הוא ריחם, והוא עשה את משה רבינו, זה הלשון של הרמב״ם, כמו שהשפת אמת אומרת, נשאר את הקץ לעשות. הביטוי של הרמב״ם שם, ביטוי מאוד מוזר, הוא עשה משה רבינו, רבן של כל ישראל, חסר שם המילה את, לפי הפשט, הוא עשה את משה רבינו לרבן של כל ישראל, ואז הוא הודיע לו מה צריך לעשות עם עבודה זרה ועם כל הדברים האלה. זה התחלה של הלכות עבודה זרה ברמב"ם, סוף הפרק הראשון. אבל על כל פנים, מה זה העניין הזה של העשייה? שבני ישראל היו בתוך העשייה, בתוך, ומשה רבנו גדל איפה? בבית של פרעה. לא סתם שהתחוללה מלחמה באותה מדינה, כמו אצל הבעל שם טוב. תחשבו שהבעל שם טוב היה גודל בביתו של הרמטכ"ל של המלחמה הזאת. נגיד, את שמה כאילו שזה היה השורש לכל הגאולות, אז היה צריך ללכת דווקא בצורה כזאת, שאת משה תגדל בת פרעה, ושיהיה מנותק מכולם, ושיהיה לגמרי שהוא יחיה בתוך האווירה הזאת של שיראה את כל החוכמה שלהם, ושיקח את כל זה ושיהפוך את זה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד שהוא נמצא בהסתרה כזאת, והוא לא יכול לצאת מההסתרה הזאת. אחרי כל הסיפור הזה כבר אף אחד לא יכול להגיד את זה יותר. אם משה יכל לצאת מההסתרה הזאת, אז כל אחד יכול. לא היה הסתרה יותר גדולה, לא היה גלות יותר גדולה מהגלות שבה הייתה, בה היה משה. זה קטע אחד. שהוא יש עוד שני קטעים, יש קטע אחד קצר, אין עוד הרבה זמן. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, ככה הוא גורס בהגדה. יש גרסה בציקן של אבותינו, ויש גרסה בצקת של אבותינו, ולא יודע בדיוק איך שזה מתחלק, שם אשכנזים ספרדים, אני לא יודע, לא זוכר. להחמיץ עד שנגלם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה. כן, יש בזה בדיוק בנוסחאות האלה, אני לא בקיא בזה. הרב ז"ל בסידור, זה בעל התניא, בסידור שלו, זאת אומרת בסידור הגדול עם, עם מאמרי החסידות מסביב לסידור, אז יש מאמרים בהגדה, אז הוא פירש כי מצה כמו שהיא בלי התנשאות, שהוא, ההתנשאות הוא חמץ, הגסות, שמנסה עצמו ועולה בנפיחה, ועל ידי שהיה להם גילוי שכינה היה נשאר מצה, היין שם. מה כתוב שם? כתוב שם שיש לנו שתי סיבות מדוע אנחנו אוכלים מצות. סיבה אחת שהקדוש ברוך הוא אמר במצרים, בערב תאכלו מצות. סיבה שנייה, וזה מצווה לדורות, כל פעם בליל ט"ו ניסן צריך לאכול כזית מצה. המצווה השנייה, הסיבה השנייה שאנחנו אוכלים מצות, כתוב כי גורשו ממצרים ולא אכלו להתמהמה, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, לא היה להם זמן, הבצק לא החמיץ, וזה כתוב בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק הבצק של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה. איזה מין דבר זה? הרי אמרו להם מראש שצריכים לאכול מצות. אז אם כן היה להם זמן, הם היו נותנים לבצק להחמיץ. זה לא מובן. התשובה היא, בפסח הראשון, לפני מתן תורה, בפסח מצרים, הם לא היו צריכים לשמור שבע ימים בלי חמץ. היה להם מצווה מיוחדת, כמו בפסח שני. ממש, זה היה כמו, מה המצווה של פסח שני? על מצות מעורים יאכלו. ביחד עם הקורבן צריך לאכול מצות. יכול להיות במטבח כיכר לחם על השיש, זה לא, לא מפריע לך. ביחד עם הקורבן תאכול כזית מצה. כך היה הפסח של, שבני ישראל יצאו ממצרים, אמרו להם בערב תאכלו מצות. והם הכינו עוד בצק בשביל לקחת לדרך. והבצק הזה לא הספיק לתפוח, כי נגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר שם, מה פורש שלא התחיל, לא הספיק לתפוח? בגלל הגילוי אלוקות השתנה הטבע של הבצק, והבצק כביכול לא העיז לתפוח. הוא לא העיז לתפוח. איך אפשר לתפוח אם הקדוש ברוך הוא פה? אתה יכול לעמוד ולהתנפח מול השם. הוא הפך להיות כזה קטן ומצומק. כלום. אז באמת את הבצק שהם אכלו ביחד עם הקורבן, הם שמרו שלו. שלא יתפח. את הבצק שהם רצו ללכת לדרך, השם שמר שלא יתפח. וזה היה מדרגה הרבה יותר גבוהה, שזה בא, זה היה נס. ואנחנו אוכלים את המצה שלנו, היום כבר אין לנו את הקורבן אפילו, כן. אנחנו אוכלים את המצה שלנו, והמצה שלנו היא מצה שאנחנו צריכים לאכול אותה לפני חצות הלילה, לפני הרגע שהקדוש ברוך הוא התגלה וגאל, ואנחנו צריכים לשמור אותה מחימוץ. אבל יש לה את הקדושה ואת הכוח של המצה של אחרי חצות שהקדוש ברוך הוא לא נתן לה להחמיץ. על ידי הנקודה הזו, אם אנחנו שומרים, זה הסוד של התערותא דלתתא, התערותא דלעילא. אם אנחנו שומרים את המצה מחימוץ, אז הקדוש ברוך הוא עושה את החלק שלו. יש הרבה תפילות, בלכותי תפילות, שהוא מתפלל, אני חושב שיש את זה בעוד ספרי תפילות, שמתפללים שנזכה לא להיכשל בחמץ בפסח. מה התפילות האלה? שמעתי פעם סיפור, עוד פעם, זה מהסיפורים שלא שמעתי מאנשים מוסמכים, ואני מספר את זה בהסתייגות, אבל הרעיון של הסיפור הוא, היה פעם יהודי שמאוד החמיר בכל מיני עניינים של פסח, הוא שמר לעצמו מים לכל החג, אולי בבאר נפל מים, כמו שהיום יש כאלה חוששים מהכנרת, מכל מיני... יש איזה דיון, זה מותר, אבל הוא חשש וחשש וחשש והחמיר על עצמו בכל מיני חומרות, ובסוף הוא מצא חמץ באיזה, באמצע האוכל שלו, באמצע הפסח, באיזה משהו, או בתוך המים, או בתוך ה... לא יודע, היה שם איזה משהו ש... אז הוא הלך לרבי ישראל מרוז'ין, והוא שאל אותו, למה זה מגיע לי, ואיך אפשר לתקן את זה? אז על דבר אחד הוא ענה לו, ודבר שני הוא אמר לו שהוא צריך לדבר איתו על זה ביישוב הדעת יותר. מה הוא ענה לו? ואת זה כבר הסיפור לא סיפר. זה נשמע כן קצת אמיתי, אם זה היה סיפור מומצא, אם מומצאים אותו עד הסוף. על הדבר הזה שאמר, למה זה מגיע לי? אז הוא אמר לו, תראה, אין ביד האדם, ואומרים את זה בשם כל הגדולים, אני לא זוכר, אולי אריה כזה שאומר את זה, אין ביד האדם להיזהר עד הסוף מחמץ. לא שייך. ולכן, אם הבן אדם בתמימות, הוא עושה את מה שכתוב בשולחן ערוך, והוא מבקש שהשם יעזור לו, אז השם עוזר לו. אבל אתה אמרת כוחי ועוצם ידי. אתה לא סמכת על השולחן ערוך. אתה רצית להיות יותר חכם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, נו, בבקשה, תסתדר לבד. ולהסתדר לבד אי אפשר. אבל בשביל זה יש לנו את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא שומר לנו שלא יחמיץ. אבל אנחנו היום, אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה מלמעלה. אנחנו צריכים לעשות בשביל זה עבודה. אנחנו צריכים לנקות כמה שידינו מגעת, וצריך לשמור כמה שאנחנו יכולים. והלקל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא עושה את ההמשך. אז הפנימיות של זה, זה העבודה של הגאווה. בן אדם לא יכול להינצל מגאווה עד הסוף, בדיוק כמו שהוא לא יכול להינצל מחמץ עד הסוף. כי אם בן אדם ניצל מגאווה, הוא מתחיל להתגאות שהוא ניצל מגאווה. זה סיפור שלא נגמר. הדבר היחיד שאפשר, זה שבן אדם לא יהיה טיפש. שיזכור תמיד שאת כל התכונות שלו, השם נותן לו הרגע. זה רק עובר דרכו. בצורה כזאת, הוא, את החלק שלו הוא עשה עד הסוף. הוא לא נותן לעצמו את הקרדיט. כל היתר, הקדוש ברוך הוא גומר בשבילו. ברגע שיהיה נגלה עליו מלך מלכי המלכים, אז כמו הפצק, הוא יהפוך להיות כזה קטן, והוא לא יתגאה יותר, הוא לא יוכל להתגאות, אפילו אם הוא רוצה. עכשיו שלא נגלה עליו, אז הוא צריך לעשות את העבודה מצידו כמה שהוא יכול. וכן בזוהר הקדוש, בפרשת פנחס, אז יש שם רמז, והשפת האמת מסביר את זה, זה פלא איך שהוא מסביר את הרמז בזוהר. כתוב שההפרש בין חמץ למצה הוא נקודה אחת שבין ה' לחטא. נכון? אז הוא מסביר ככה, ה' היא הנקודה בתוך הדלת. דלת זה דלות. שיודע שאין לו כלום, רק נקודה פנימית שנתן השם יתברך. אבל אם הוא מחבר את הנקודה לגג של הדלת, זה הופך להיות חטא, זאת אומרת שהוא ממשיך את הנקודה לעצמו. כשהנקודה של ההי היא לא מחוברת, אז היא כאילו שורה בתוכי איזו נקודה של קדושה. אני הדלת, בתוכי צף שם איזה פקק כזה, איזה משהו, שזה הנקודה של הקדושה, אבל זה לא אני. אבל אם אני מחבר את זה, אז זה הופך להיות חלק ממני. אם חלק ממני, אז זה חמץ. אם בן אדם נותן את הקרדיט לעצמו, אז הוא כבר נפל. נסכת הוא חמץ. עכשיו, זה העניין של המצא, וראינו את הגלות ואת הגאולה שיש בפסח. עכשיו יש בפסח עוד נקודה. פסח הוא חג, כמו כל החגים. פסח זה לא רק מצות, וזה לא רק גאולה. פסח קודם כל זה חג, וצריך להבין, יש איזו תורה בליקוטי מהר"ן, תורה למד, תורה ארוכה שמדבר הרבה על החגים, מה זה בכלל חג. אבל פה יש את אותו רעיון, בקיצור, אני לא יודע אם נספיק את הכל, אבל אני אנסה. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. פירוש, למה זה נקרא אשר תקראו אותם מקראי, זה נקרא מקרא קודש? וכתוב, אשר תקראו אותם. יש כאן איזה שתי קריאות. אתם קוראים, והחג הוא מקרא קודש. פירוש שביום טוב מתגלה חיות, פנימיות, מהשם יתברך, שיש בכל הנבראים, אשר תקראו מקראי קודש, שמעתי מאדוני זקני מורי ורבי זכר צדיק לחיי העולם הבא, כי יכולים לקרוא הקדושה ביום טוב, וגם הקדושה קוראת לאדם. כן, זה יש אריכות בלקוטי מהר"ן, זה נקרא כל הקריאה של החג. כל הקריאה, כל, כבן אדם צריך להיות במצב כזה שהוא עדיין, שישמע שהחג קורא לו. אם לפעמים בן אדם נופל והוא לא שומע שהחג קורא לו, אז אתה צריך לצאת מהמקום הזה. לפעמים שהחג מפסיק לדבר אלינו. החג קורא לנו, ואנחנו עם אצבעות באוזניים. אז הקדושה קוראת לאדם, ומצד שני האדם יכול לקרוא לקדושה ביום טוב. יש לו את ההזדמנות, הוא עומד בפינה קרובה, ששם אם הוא קורא את הקדושה, אז הקדושה מגיעה אליו. צריך להסביר את זה בשתי אופנים, בשני אופנים אפשר להסביר את זה. יש אופן שהוא קורא את הקדושה לבוא אליו, כמו שחז"ל אמרו, הקורא בתורה. הוא קורא לקדוש ברוך הוא שיבוא אליו. כל היושב ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. כמו ילד אומר, אבא בוא. זה אופן אחד. יש עוד אופן קורא, בשביל זה צריך להבין יידיש. יש לנו נציגה אחת שיודעת יידיש. ארוי שרופו. הרויס רופן, זה לא סתם, לקרוא זה רופן. הרויס רופן זה כאילו לשאוב מהפנימיות, לגלות משהו שהיה נסתר. זאת אומרת, הבן אדם קורא החוצה את המעמקים שהיה אצלו. ממעמקים קראתיך השם, זה ביטוי חצי ספרותי, לא ביום יום. ממעמקים קראתיך השם, הרבי פיאסצנה אומר, מהעומק שלי אני קורא אותך. אני קורא אותך שתתגלה. אתה הרי נמצא בעומק שלי. אני מבקש ממך, אנא, תציץ משם, שאני אוכל לראות אותך, שלא תישאר רק בעומק, שתהיה גם בגלוי. וזה שהאדם קורא את הקדושה, נקרא קודש, האדם קורא שהקדושה תתגלה מקרבו החוצה. זה פירוש יותר עמוק. זה ודאי שהקדושה נמצאת למעלה. השפת אמת מדבר על החיות הפנימית שיש בתוך כל הנבראים. לקרוא את הקדושה, למצוא את הקדושה שבתוך עצמנו, למצוא את הקדושה שבתוך העולם. הוא פירוש קודש. הוא נקודה, מקראי קודש הרי כתוב, נקודה הפנימית שאף שמחיה הכל, היא נבדלת מהגשמיות, שהשם יתברך קדוש הוא נבדל. בזוהר הקדוש כתוב, כמה קדישי נינון, והקדוש ברוך הוא, ואין קדוש כאשם. זה פסוק בתפילת חנה, אין קדוש כאשם כן בלתך, וכתוב בזוהר יש הרבה קדושים, אבל אף אחד לא קדוש כמו השם. לא שהשם יותר קדוש, לא זה הוא מתכוון, זה ברור. אף אחד לא קדוש באופן שהשם קדוש. כי כל הקדושים הם מתרחקים כדי להיות קדושים. ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים מעל הכהן בבית הקברות. הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו ואין קדוש כהשם. אז זה נקרא קודש. הנקודה הפנימית הזאת שהיא לא מתערבבת אף פעם, היא תמיד נמצאת, היא שורה והיא פועלת, היא משפיעה, אבל היא לא נפעלת, היא לא מסתאבת, היא לא... כן, יש... הרבי מלובביץ' כותב פעם באיזה מכתב, הוא כותב, יהודי צריך להיות כמו שמן. אולי זה מכתב בחנוכה, אני לא זוכר. כמו שמן, מה זה שמן? שמן חודר, אתם יודעים, אם דוד שצריך לקבל על עצמו נוזלים, הרי הוא לא נעשה מקשה אחת, מרתחים לו את השוליים, ורוצים לבדוק את הריתוך שאין נזילה. לא בודקים עם מים, בודקים עם נפט, או עם שמן. כי זה מצד אחד זה יותר סמיך, אבל יש לנו את הכישרון, אם זה לא עובר, אז אפשר להכניס שם מים בלחץ וזה לא יפרוץ החוצה. זאת אומרת שהריתוך הוא שלם. אז שמן חודר בכל דבר, שמן מפעפע בכולו, זה הלכה ביורה דעה. איסור שומני נוגע במשהו, אז כל העסק עומד בסימן שאלה. ומצד שני, השמן עצמו לא מקבל אל תוכו כלום. כן, הוא תמיד, אפילו שמערבבים אותו, אז רואים מיליון טיפות כאלה, אבל הוא לא מתערבב עם שום דבר. ככה צריך להיות יהודי. שהוא יחדור בכל מקום ושום דבר לא יחדור אליו. אז היהודי, למה היהודי צריך להיות כך? כי כתוב, הלכת בדרכיו, הקדוש ברוך הוא כזה. בתיקוני זוהר כתוב, אי הוא תפיס בחו לעלמין, ולט מן דתפיס בי. זה הנקודה הזאת, הנוכחות מהסוג הזה, היא נקראת קודש. עכשיו, איך להסביר את זה במילים של בני אדם? יש הרבה... כמה קדישין אינו, יש הרבה קדושות, יש הרבה דברים שבן אדם חווה נוכחות של משהו קדוש, אבל זה מתערבב אצלו עם כל הדברים האחרים. אז יכול להיות שאחר כך הוא מתגעגע לקודש, ויכול להיות שהוא מתגעגע לאיזה נוסטלגיה, הוא מתגעגע, זה מתערבב אצלו, בנפש, אסוציאטיבית, יש המון דברים שמתערבבים מבלי אשר ימצא ראש וסוף, זה מובן, זה, אפשר להרגיש את זה, אנחנו כולנו יודעים את זה. הרבה פעמים אנחנו מתגעגעים למשהו טוב, ובעצם אנחנו לא מתגעגעים לדבר הטוב עצמו, אלא לעצמנו, איך היינו, כי הדבר הטוב הזה היה לפני כך וכך שנים. יש לנו את הנוסטלגיה, את הגעגוע, את ההתרפקות על העבר, כל מיני דברים כאלה, זה בכלל לא זה. אבל אם רגע אחד נחשפים לנוכחות האמיתית של השם יתברך, הנקודה הזאת תמיד נשארת נקייה, היא לא מתערבבת עם דברים אחרים. וחוויה מסוג אחר, וחוויה נקייה שלא משפיע עליה, אני אתן דוגמה ממוזיקה, אז תבינו אותי. אני סיפרתי לכם את זה פעם, רק כמעט כל האנשים התחלפו מאז. חוויה שאני חוויתי. קיבלתי ידיעה בטלפון של אמא שלי, יש מחלה ממירה. ובאותו רגע זה היה חנוכה, והטלפון היה אצל השכנים, לנו לא היה טלפון, המון שנים. והרדיו היה פתוח, או איזה מכשיר מוזיקלי אחר, אני לא יודע מה זה היה. וישר שוב חנוכה שמח כזה, עם פאפה קופצני כזה. ושנים אחרי זה, כל פעם שהייתי שומע את השיר הזה, הייתי נתקף בעצבות. אחרי שהיא עברה ניתוח והיא חזרה עוד כמה שנים הביתה, וזה, באתי לקחת אותה מבית חולים. אז הייתי מאוד מאושר שאני עוד, שהיא הייתה מאושרת שהיא רואה את הבית ואת הרחוב, היא חשבה, היא נכנסה לניתוח, היא חשבה שהיא אמרה בידך כברוכי. וכשבאתי הייתי מאוד שמח, ואז מאיזה חדר בקע מוזיקה ממש, מין נגן קטרוס בעצב כזה, מי שמכיר את הסוג מוזיקה הזאת, ממש משהו הכי עצוב שבעולם. שנים אחרי זה, כל פעם שהייתי שומע את זה, הייתי שמח. אבל אם תיקחו מוזיקה שהיא אמיתית, קחו למשל את הניגון של ארבע בבות, איך שלא תהפכו את זה, זה תמיד עושה את אותו רושם. זה לא מתערבב עם אסוסיאציות. זה יכול להתערבב עם אסוסיאציות של חתונה, וזה יכול להתערבב עם אסוסיאציות של לוויה, זה יכול להתערבב עם כל מיני דברים, אבל זה תמיד נשאר נקי, כי המוזיקה הזאת היא אובייקטיבית, היא אמיתית, היא שמיימית. זה ברור, אז אנחנו יכולים לראות בחיים הקטנים שלנו, אנחנו יכולים לראות שיש דברים שהם לא מתערבבים. זה, צריך להיחשף לזה באמת בשביל... עכשיו, זה רק משל, אם נדבר על חוויות מופשטות יותר, הוודאי שרגעים קדושים, רגעים נאצלים, יכולים להתערבב עם כל מיני מצבי נפש. אבל אם רגע אחד מתגלה הנקודה שהקדוש ברוך הוא נוגע בנו, הוא בעצמו, איך שאומרים, אהבתך שאהבת אותנו, נתת לנו את, כתוב בתפילות של יום כיפור, האהבה הזאת שנוגעת בנו, אם רגע אחד מרגישים את זה, זה לא דומה לשום דבר. זה כל כך קשה להסביר את זה. בחג אפשר למצוא את הנקודה הזאת. זה 24 שעות של חג, ואחרי זה בסוף החג, עוד פעם 24 שעות של חג, זה הזדמנות. איפה מוצאים את זה? בטח שאת הנקודה. יש הרבה קדושה שאפשר למצוא בריקודים, בשירה, בזה. את זה אפשר למצוא ברגע של שקט. מאוד קשה למצוא את זה בתוך רעש, בתוך ציבור. זה צריך לברוח 5 דקות, אם אפשר. כן, להיות לבד רגע. בפסח זה חג ש... ביום האחרון של פסח יותר מצוי, שבעיניים יכול להיות יותר לבד, יש יותר זמן פשוט. היום הראשון זה... למשפחותיכם כתוב שם. אבל בכל אופן, תמיד יש איזה רגע. יש אומרים שהרגע שפותחים את הדלת בליל הסדר, זה רגע כזה. כי אז יש הזדמנות, דלת נפתחת. אז שבן אדם יהיה רגע אחד עם עצמו, אבל אף אחד לא רואה. יש לנו נס אחד שלא רואים את המחשבות שלנו. אז שעם המחשבה אפשר להמריא לאן שרוצים. וכתיב מלוך על הארץ כבודו שמחיה הכל, רק שנסתר בעולם הזה, זה נסתר בעולם הזה, ביום טוב מתגלה. מה פירוש שמתגלה? זה יותר קרוב אל הגילוי. זה מספיק קרוב שאפשר לחשוף את זה. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת אמור, מה רב טובך אשר צפנת? הטוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? בזוהר כתוב, זה זוהר, זה שיטה של הזוהר, שהוא מסביר את ההבדל בין חסד לבין טוב. חסד זה דבר שהוא גלוי, וטוב זה דבר שהוא עצמי, הוא בפנים. הטוב הוא הסיבה לחסד, אבל אפילו כשהחסד יוצא, החסד לא מגלה את הטוב. גם כשהוא דוחף את החסד החוצה, הוא בעצמו נשאר נסתר. החסד לא מבטא אותו עד הסוף. החסד יכול להודיע לנו שיש שם טוב, אבל אתה לא רואה את הטוב. הטוב הוא תמיד... אז אמר רב טובך אשר צפנת ליראיך. זה צפון, זה נעלם, זה נסתר. ויום זה לשון גילוי. יום ולילה זה גילוי והסתר. כשאומרים יום טוב, זאת אומרת שזו הזדמנות שהטוב כן מתגלה. למרות שבדרך כלל רק החסד מתגלה. והטוב נשאר צפון, אבל בחגים גם הטוב מתגלה. בשפה של הקבלה זה ספירות שונות, זאת אומרת, הטוב זה יכול להיות החסד שבכתר. זה העצמי של החסד, הגבוה של החסד. וביום טוב אפשר לא רק להרגיש את חסדי השם, חסדי השם אפשר להרגיש כל יום. אפשר גם להרגיש את קרבת אלוקים. זה משהו אחר, יש מקום שכתוב שהנאמנות היא כמו דף חלק, שעל גביה אפשר לצייר את כל הצבעים מדויק. אם הדף הוא לבן, אם הדף הוא, יש לו כבר גוון, אז, אבל דווקא דף שהוא חסר גוון, על גביו אפשר לצייר מדויק את כל הגוונים. נאמנות, בתור משל, בן אדם לחברו, אם בן אדם לגמרי נאמן לשני, על זה יכולים להיווצר כל הקשרים הטובים שבעולם. אם הנאמנות היא פגומה, אז כל הגוונים משנים את הצבע, זה כבר לא אותו דבר. עכשיו, בדרך כלל בחוויה אנחנו חווים את הגוונים. הלבן הוא מחוסר חוויה. אבל אם רגע אחד נחשפים ללבן, זה הרבה יותר חזק משכל הגוונים. אז זה כשהטוב מתגלה, הטוב הוא כמו הלבן. החסד זה כמו כל הגוונים. זה השפע. הלבן זה הנקודה הפנימית. אם רגע אחד... מרגישים את הנקודה, אז בן אדם לחברו, אז זה אין מה לדבר, אז הבן אדם, כמו החברים של איוב, שמרחק של קילומטרים, הם ידעו שאיוב סובל. זה דוגמה, כן, זה בלי שאף אחד, לא היה טלפוני. במדרש כתוב שם איזה רעיון כזה, ששתלו 3 עצים כל אחד, ואיזה עד שהתייבש, הם ידעו שזה שכנגדו סובל. אני לא יודע, אבל יש בחינה כזאת גם בלי לשתול עצים. יכול להיות מציאות כזאת שבן אדם פתאום נופל בדעתו. יש כמה סיפורים על זה, על איזה אדמור שאומר, וואי, צריך לחשוב על איזה ראובן אחד ותכוונו עליו, כי הוא סובל עכשיו. יש סיפורים כאלה. זה עצם הנאמנות. זה לא איזה משהו שלא צריך לתת שום דבר. זה נפש מרגיש נפש. אז זה בן אדם לחברו, זה מאוד מובן. למה לא? אבל בן אדם לקדוש ברוך הוא, מצד הקדוש ברוך הוא זה מאוד בסדר, אבל מצד הבן אדם, אחרי כל הוא ירד כל כך הרבה עולמות, הוא נמצא בתוך העולם הזה הגשמי, הוא כל הזמן עסוק, וכמה הוא כבר מפנה את דעתו לכיוון הנכון. ובחג יש הזדמנות שזה יכול לקרות. זה מישהו ירושלמי ויכול להגיע לכותל, לשים את הראש על האבנים, זה בטח טוב. וזה צריך לקנות את הירושלמי. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. עוד שבוע זה חול המועד. הולכים לראות את הפריחה ברמת הגולן, אני לא יודע, כל אחד לפי עניינו. ועוד שבועיים, בלי נדר. 6:15, זה כבר יהיה אור יום.
הסיפים הראשונים
של... זה... אני אראה לך. יש לך את הפסוס הזה? את כל זה קראנו. את כל זה... את כל זה... את כל...